פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר גמור, שני שמח, חסרת לנו שבוע שעבר.
כן, הייתי בתאילנד לדעתי.
לדעתי, הכל מתערבב אתה אומר.
הייתי באמריקה ואז נסעתי לתאילנד, אז כן, הכל מתערבב לי.
שתהיה לך חופשה נעימה פה בארץ.
כן, אני מנסה לנוח פה מעין פודקאסט לפגישה. אבל
האמת שההקלטות של הפודקאסטים האלה הפכו להיות אחד התחביבים העיקריים שלי. אני פשוט נהנה להקליט איתך.
כן, גם אני, זה תחביב וזה באמת כיף. ואני חושב שאנחנו גם עושים פה פרויקט חברתי משמעותי, כי אני חושב שהרבה אנשים מצליחים לקבל נגישות לכלים שלנו, סטודנטים ובוגרים מצליחים ללמוד משהו מאיתנו, וגם הציבור נחשף לדברים הגאונים האלה של Cognitive Behavioral Therapy וחידודיו של ברנס, עם הדברים שאנחנו מוסיפים לזה מהניסיון שלנו, ואני באמת חושב ש יש פה ערך, בגלל זה אנחנו גם משקיעים בזה. זהו, אז על מה מדברים היום?
האמת היא שלפני על מה שמדברים היום, פגשתי ביום שישי איזה חבר שהציע שנערוך את הפודקאסטים לספר. אני זוכר שהרעיון הזה עלה בעבר.
כן.
ואולי כדאי לחשוב להרים את זה מתישהו.
אז בדיוק
בחור שמאזין קבוע.
בדיוק קיבלתי טלפון אתמול מהבחור שהוא מוציא לאור, שהוא כבר מתחנן שנעשה את זה הרבה זמן, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, אני בא אליך ואנחנו עושים את זה. אז הוא כבר בא אליי לעשות את זה, אז כנראה יש פה משהו, אבל בוא נשקול, אני חושב שאפשר לעשות פה איזשהו ספר, אולי גם ספר עבודה, ספרון עבודה, כאילו עם הכלים, אבל אני צריך שזה משהו מאוד מאוד פרקטי לאנשים שיוכלו לעשות עבודה עצמית ואו למטפלים שיוכלו להנגיש את זה. אבל אפשר שבשביל.
אז הנה, העלינו את ההתלבטות לאוויר ושתפו אותנו מה אתם חושבים על הרעיון. חשבתי לדבר היום על נושא שהופך להיות אקטואלי ככל שהריבית עולה והמחירים גם. חרדה כלכלית.
אז זה מתקשר לסיפור, אני חושב שזה נכון. נסעתי במונית בחזרה מהשדה, ואנשים שבעצם מרגישים את המדינה בצורה הכי טובה זה נהגי המוניות. והייתה לי שיחה די ארוכה איתו, והוא אומר שיש האטה, גם בנסיעות שלו במונית, יש פה הרבה פחות נסיעות, גם הוא רואה הרבה מסעדות נזכרות, ואז הוא אמר לי משפט מאוד מאוד יפה, הוא אומר לי, אנשים כמוך מכפר סבא לא מרגישים את זה, אבל אצל אנשים כמוני ואנשים אחרים, העלייה של המשכנתא והריבית בעצם חרסמה לנו מהכסף של הסופר ממש, ושיש פה מצוקה ענקית בישראל שאתה בכלל לא מבין אותה, כי אתה מכפר סבא, זה לא נעלבתי, זה בסדר. ונכון, יש פה כרגע אוכלוסיות מאוד גדולות בישראל, שמשכנתא שלהם הייתה, בוא נגיד, 4,000 שקל, הם הרוויחו ביחד 5,000 שקל. נשאר להם בקצה 4,000 שקל לסופר, וה-1,000 שקל שפתאום המשכנתא עולה יותר, הוריד את תקציב הסופר, מ-4,000 ל-3,000.
תוסיף לזה את העובדה שהסופר אכל מהסופר עצמו, כי גם המחירים עלו בין 5% ל-10% במזון פשוט.
אז יש לו 1,000 שקל פחות לסופר, והמחירים בסופר עלו, אז זה אומר שיש לו בעצם 1,200 שקל פחות. אז משפחה שהייתה הולכת חיה מסופר של 4,000 שקל, של פעם סטייק ונקניק ועוף, היום היא חיה ב-1,200 שקל פחות, נגיד זה 2,800 שקל לפני העליות, אז היא כבר תאכל עוף 3 פעם בשבוע, היא כבר לא תקנה, בכלל כבר לא תקנה סטייקים, ויש שינוי משמעותי, או הסנדוויץ', איכות הסנדוויץ' של הילד לבית ספר גם תרד, כי אם פעם הוא היה שם לו על הילד איזשהו נקניק יקר, היום הוא ישים לו קוטג' או השחר, ובעצם יש פה אוכלוסייה מאוד גדולה במדינת ישראל, שהחיים שלה, מעמד ביניים, מעמד ביניים תחתון, העניים לדעתי לא קורה להם כלום, הם נשארו עניים, העשירים לא קורה להם כלום, כי עוד 1,000 שקל בשבילהם, עוד 2,000 שקל שלהם, זה יקנו פחות בדיוטי פרי, אבל יש פה באמת קבוצה גדולה שמשלמת מחירים כלכליים. עכשיו, ופה בוא נגדיר רגע חרדה כלכלית, ובוא נראה האם חרדה כלכלית היא הפרעה, או שיכולה לבוא רק לאותו עשירון עליון מכפר סבא, שהאלף שקל או 2,000 שקל באמת לא מזיז לו, או אפשר לבוא... גם על חרדה כלכלית, אותו מעמד ביניים תחתון שנעלמו לו 30-40% מהתקציב של הרכישה בסופר, שפתאום נעלם לו, ורמת החיים שלו פשוט ירדה בצלילה מטורפת, כי איפה אתה רואה את זה? בסנדוויץ' של הילד, את ירידה ברמת החיים. ועם החרדה שהוא חש, שהוא שולח את הילד שלו עם סנדוויץ' עם השחר העולה, והילד או מחזיר את הסנדוויץ' או מבין שההורה שהוא כבר לא נותן לו אוכל בריק, לא נותן לו לחם מלא, עם נקניק וירק, הוא נותן לו לחם אחיד עם השחר העולה, והוא חש חרדה, או דכתוך, האם זה גם חרדה כלכלית.
אז בעיניי זו בדיוק הנקודה, אגב, אני חושב שההקשר של חרדה כלכלית, הרי מה זו חרדה? חרדה זה פחד מפני משהו שאיננו מציאותי. כאשר הפחד הוא מציאותי, אז, או כאשר הכאב הוא מציאותי, או הנושא הוא מציאותי, אז הפחד הוא אדפטיבי, הוא ריאלי, הוא משרת אותנו. מדברים על חרדה, כאשר הפחד הוא ממשהו שאיננו מציאותי. כאשר איכות הסנדוויץ' של הילד יורדת, אני מפחד שבחודש הבא, בעוד חודשיים, בעוד שלושה חודשים, אני לא אצליח להחזיר את המשכנתא ויקחו לי את הבית. זה אולי הופך את הפחד לחרדה.
אבל עדיין זה מאוד ריאלי.
ככה, מה?
אני מסכים איתך, כי הנקודה פה היא נורא חשובה. עכשיו, אם אני מפחד שיקחו לי את הבית, כי באמת באלף שקל הבא כבר אני לא יכול לשלם משכנתה, אז זה פחד. או שאני באמת, אבל זה עדיין פחד, כי הריביות כל הזמן עולות, המשכנתה עולה. האלף שקל או 2,000 שקל העלאה הבאה של המשכנתה, כבר הוא לא יכול לשלם אותה יותר.
יכול להיות, ואז זה לא חרדה, ואז זה פחד.
נכון,
מה
נכון.
שאני רציתי להגיד, רק להשלים את המשפט הקודם, שבהקשר, אם מסתכלים על הדברים ככה, אז גם כשאנחנו מסתכלים על העשירונים העליונים, יש מקום להתייחס לחרדה כלכלית, כי נניח שפלוני אלמוני הוא שייך לעשירון העליון, ואין לו דאגה קיומית למשפחה שלו, אבל הוא איש עסקים, והוא נניח קמעונאי, והוא חושב שהעלאות המחירים תגרום לאנשים להגיע פחות לסופר, מה שמחייב אותו לאיזושהי ערכות, וזה עלול לייצר גם בנשך חרדה כלכלית. החרדה הכלכלית עלולה לפגוש את כולם, כמובן שבמקומות הכואבים יותר זה מעמד הביניים שהולך ונמחק.
אז בוא נגדיר את זה רגע, כי זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים על הסיבה לחרדה, ואז אנחנו מדבר על התוצאה של החרדה. כי בעצם מה שאנחנו רוצים לוודא, שהתוצאה של החרדה היא אדפטיבית. בסדר? כי הסיבה לחרדה היא מציאות, בסדר? מציאות. שלחתי את הילד לבית ספר עם לחם אחיד והשחר העולה, כי אני לא יכול לשלוח אותו יותר עם לחם מושקע, ירק ונקניק יקר. מציאות. בסדר? מציאות שהאוברדרפט שלי עולה, הריביות עולות, ויכולת הפרנסה הישירה שלי לבני המשפחה שלי הולכת ויורדת. אם פעם הייתי יכול לחסוך לילדה שלי ללימודים הגבוהים, כי יש לי גם ילדה מוכשרת, עצרתי את החיסכון הזה, ואני כבר לא חוסך לילדה שלי ללימודים גבוהים. וכי אני צריך את הכסף הזה לסמל של הילד. ופה מציאות כלכלית שהיא בעצם מפחיתה את רמת החיים שלי ופוגעת בתכנונים הכלכליים שלי. וזה מייצר חרדה. רגע שלילי שהוא חרדה, פחד זה לא משנה. לעתים, מה שמייצר את החרדה או משמר את החרדה זה מחשבות, מחשבות אוטומטיות שליליות שיש לנו, בסדר? אני, בגלל שלל עיסוקיי, ואני עובד בכמה עבודות, ולכן בגלל שאני עובד בכמה עבודות, יש לי כמה קורות הכנסה, ולכן היכולת ההסתכלות שלי גבוהה יותר, כי אני לא עובד בעבודה, אני עובד בשלוש עבודות. והאלף או אלפיים שקל האלה, שהחיים שלי התייקרו יותר, הם בסדר, כאילו זה על חשבון חיסכון, זה לא על חשבון היום-יום, על חשבון איזשהו, כאילו מחשבה שלי, שאוי-אוי-אוי יהיה גרוע, והמצב רק הולך להידרדר, ואני לא יודע אם יש עתיד לילדים שלי, או אני בכל זאת נכנס לאוברדרפט, ואני פתאום רואה לאוברדרפט ומקבל איזשהו חרדה, אז זה בעיקר מחשבות, כי הסיטואציה הכלכלית שלי לא באמת השתנתה, מה שהשתן, ולפעמים החרדות באות כתוצאה מהמחשבות שלי, אבל התוצאה היא אותו דבר, היא החרדה. עכשיו, בוא נמשיך משם, בסדר? החרדה שאני חש, שזה בעצם אפשר להגיד מדומיין, בסדר? או 80 או 90 אחוז מדומיין, והחרדה שחש אותו אחד שבאמת איכות או הרמה הכלכלית שלו, או איכות חייו נפגעה כתוצאה מהאינפלציה או מסיבות אחרות, אנחנו בעצם נרגיש כמעט את אותו רגע שלילי, בסדר? עכשיו בוא נדבר על האוטקאם, בסדר? האוטקאם מחרדה תמיד אותו דבר, נכון? Freeze, fight or flight, בסדר? עכשיו, אני, כתוצאה מחרדה שלי יכול לקפוא, שזה לא טוב, כי אז זה יכול לחבל באמת ביכולת שלי לעשות את העבודה המועצת שלי, הלא נורמלית שלי, בדיוק הבוקר רבתי עם אשתי, כי נמאס לה שאני עובד 20 שעות ביום, וצריך לצרוח עליי לבוקר. יש צדק גם בדברי הדרך. ואז היא רוצה לחסם את הפודקאסט, כי מפני אתה הפודקאסט לא מכניס כסף באופן ישיר. אז היא צועקת עליי שאתה עושה
פודקאסט. זה מעניין, כי היא מקשיבה לפודקאסט, אחרת לא היית אומר את זה.
היא לא יודע, עכשיו היא תקשיבה, כדי שתוכל לצרוח עליי יותר. אבל אז המציאות שלי שאני עובד נורא קשה, אז בעצם המנגנון שלי זה בדרך כלל נדלק הפייט, ואז מה שנקרא אני אקום שעה קודם, אז אני אעשה עוד אוברדוינג, כי החרדה הכלכלית שלי דוחפת אותי לטרפת המטורפת של זאת, של לעבוד בשלוש עבודות מלאות, אבל בעצם האוטקאם הכלכלי הוא טוב, בעצם אני, בגלל שאני בפייט תמידי כדי לייצר לעצמי הכנסה, ואני בוא נגיד שאותו נהג מונית, אם היה גם שומר בלילה במועדון של ברים, ואחר כך הולך לחלק עיתונים בבוקר, ועושה שלוש עבודות, הוא גם היה מחפר את החוסר של ה...
אבל תכלס, האוטקאם זה אותו האוטקאם. נכון. כי הרי המצב הכלכלי פוגע ברמת החיים. המחשבות האוטומטיות השליליות, הלא ריאליות, הלא אדפטיביות, אלה שגורמות לך להיות בפייט, לי להיות בפריז ולמישהו אחר להיות בפלייט, פוגעות באיכות החיים. גם אצלך איכות החיים נפגעת.
לגמרי, איכות החיים שנפגעת כי אין לי חיים. אני רוקוליק ועובד כמו משוגע. אולי זה אפילו הכי גרוע. אז האלה מכפר סבא שהוא משמיץ אותם נהגי המונית, אולי המצב שלהם בכלל הרבה יותר גרוע מזה שעם הסנדוויץ' והשוקולד שחר. ולכן אני אומר, האוטקאם של ההפרעה הוא כל כך משמעותי, כי באוברדוינג אתה נכנס להיות וורקוהוליק, כמוני, שעובד בצורה שהיא לא סביבה ולא אנושית, ואני באמת לא מבין למה אשתי לא התגרשה ממני עדיין, באמת אני אומר, והילדים לא התגרשו ממני, למרות שהם בעידן הקפיטליסטי מרוויחים מזה.
מרוויחים.
האוטקאם יכול להיות פריז, כמו שקורה לחלק מאותם אנשים כרגע, שהם נתקעו, ההכנסה החותניה שלהם יורדת, והם בפריז, והם לא עושים שום דבר כדי לשפר את המעמד שלהם. אותו נהג מונית לא חושב לקחת, לחלק עיתונים בבוקר, להביא את עוד 30 שקל, והנה, אופס, חזר הסנדוויץ' עם הנקניק והירק לילד. כי הוא בפריז, לא שהוא אדם רע או עצלן, הוא פשוט, החרדה הזאת הקפיאה אותו, או שאנחנו הולכים לגנון של פלייט, בסדר? שאני מתגרש, בורח, עוזב את הכל, עוזב את הארץ, מחליף עבודה.
גרמניה הקודש יותר זול.
מה?
בגרמניה. נזכר שבגרמניה הקוטג' יותר זול.
ודרך אגב זה כבר לא כך נכון, הייתי בגרמניה לא מזמן, המחירים שם עלו ממש. וזה זה, 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 זה מטורף, המחירים שם עלו ממש. גם באמריקה המחירים עלו ממש. גם בתאילנד עכשיו היה שהייתי יקר. העולם כולו באיזשהו תהליך אינפלציוני. ובסופו של דבר, האסטרטגיה של החרדה אל מול הסיטואציה המעשית שלי, אל מול אותם עיוותים שיש לי בתוך החשיבה שלי שמשפיעים על האסטרטגיה שלי, הם הדבר שאנחנו רוצים בעצם לעלות על הדף, ואנחנו פשוט רוצים לוודא שהבן אדם מצליח לקבל החלטות שהן טובות לו ולמשפחתו. ובסופו של דבר להבין שהחרדה הכלכלית היא הדבר הכי טוב בעולם, כי היא באה להגיד יש בעיה, בסדר? במקרה שלי היא באה להזכיר לי, יגאל, המקור הראשון של החרדה החברתית שלי הם לגמרי השואה, שבין לניצולי שואה, ותפו לי את זה במזריקים עם, 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 עם מחת ענקית לתוך הלב, מאז שאני נולדתי, ולכן זה דחף אותי לחרדה חברתית שהפכה את זה, לחרדה כלכלית שהפכה את זה לסוג של מנוע גרעיני, עם המון אבל אימנויות ומחירים גם, כי יש לי גם אימנויות לפעמים החרדה הכלכלית להתעסק עם דברים של בנקים או כל דברים כאלה, וזה גם מפריע, אבל מצד שני זה יצר אותי כסוג של מרכז רווח מאוד גדול, כי אני כל הזמן עובד. אצל אדם אחר אבל, החרדה, עכשיו, אני לא מוכן לשנות משהו, למרות שהייתי בטיפול ואפילו טיפול דינמי, אני אף פעם לא משנה את זה, כי אני לא רוצה לוותר על התוצאה, כי התוצאה של הרווחה הכלכלית, היא דבר שבטבלת רווח והפסד הפנימי שלי אני לא מוכן לוותר עליה, אני לא מוכן להיפרד מהחרדה הכלכלית שלי, וכמו סיפור הבורקס שלי, והיום אני מודע לזה וטוב לי עם זה, חרד וטוב לו, כי החרדה הכלכלית שלי, התוצאה שלה היא טובה מבחינתי, כי זה שאני יכול להחזיק
את הרגע... מי שלא מבין את מה שאמר יגאל עכשיו, אני מפנה אתכם לפרקים שעוסקים בהתנגדות למטרה, זה בדיוק הנקודה, בדיוק הפואנטה.
נכון, אני רוצה...
כואב לי, קשה לי, המחירים שאני משלם על ההפרעה הם מחירים משמעותיים, אבל הרווחים גוברים עליהם.
זה שאני יכול להחזיק את הילדה שלי באוניברסיטה, שנה שלישית, זה עושה לי ממש טוב. עכשיו, אם הייתי נשאר בעבודה אחת, זה לא היה, הייתה צריכה לעבוד, כמו שאני עבדתי באוניברסיטה, כי לאבא שלי לא היו שלוש עבודות. בסדר? והאוניברסיטה של הילדה שלי, העבודה השלישית מחזיקה אותה, לא העבודה השנייה אפילו. בסדר? ולכן, בסופו של דבר, האוטקאם הוא טוב. עכשיו, בוא נחזור לאותו אחד שבאמת הסיטואציה שלו נדפקה, בעצם יש שינוי בתוך הסיטואציה שלו, כתוצאה משינוי במצב הכלכלי. הוא נתקף בהמון המון חרדה, ואז הוא לא הולך לפייט, הוא לא נלחם, בסדר? הוא לא עושה תוכנית טיול למשפחה, הוא לא מוצא עוד עבודה, הוא לא שולח את אשתו, שולח, בסדר, במשפט חואר, הוא לא משוחח עם אשתו, בדיוק רבתי עם אשתי על בוק, אז אני זהיר. הוא לא משוחח עם אשתו, וביחד הם מסכימים שהיא תעבוד, תגדיל את החצי משרה למשרה, כי יש שם הזדמנות דווקא בחברה שלה, להרוויח יותר. הוא נתקע לגמרי, והוא נכנס לאיזשהו מעגל של רחמים עצמיים, ואז בעצם המצב הכלכלי שלו, בעולם אינפלציוני, רק הולך ומדרדר כל הזמן, כי הוא לא עושה כלום. ואז בעצם יכול להיות שאותו אדם, אם אנחנו נשקף לו את זה, והוא יבין כרגע שיש לו הרבה יותר חסרונות מהאסטרטגיה שלו, של הפריז, מאשר חסרונות, יתרונות, אולי הוא ישנה את זה.
אני לא לגמרי מסכים איתך, אתה יודע? אני חושב שגם אנשים שנמצאים בפייט, גם אנשים עם פרופיל התנהגותי כמו שלך, במצבים מסוימים, בטבלת הרווח והפסד שלהם, ההפסד יגבר על הרווח. אני מבין שזה לא המצב אצלך, אבל אני לא חושב שנכון לגזור מזה לאחרים. יכול להיות שגם הפייט גובה מחיר.
אני מסכים איתך, זה אינדיבידואלי לחלוטין. עכשיו גם פה קוראים דברים שמשנים, כי שהייתי בבית חולים בצנתור, אם חס חלילה הייתי כמעט מת, או נהיה אינווליד, אז לא הייתי יכול להמשיך את מוד הפייט הזה של השלוש עבודות. אינווליד זה נכה. ובסופו של דבר, יש פה בתוך התהליך קבלת החלטות, שאנחנו נעשה אותו נכון, אלף זה אינדיבידואלי לחלוטין, כי לאחד הפייט הוא יותר גרוע מהפריז. דווקא יכול להיות שיגאל שרון עכשיו, אם היה מאמץ אסטרטגיה של פריז לכמה שנים, הוא היה חי הרבה יותר טוב. פחות אשתו לא הייתה צועקת עליו על הבוקר. ופה אני אומר, טבלת רווח הפסד שלי, האישית שלי, בתוך ה... אם ניקח בתוך חשבון את כל השואה ובלה בלה בלה, ואת כל הפחדים שיש לי אל מול לגור מתחת לגשר, שחלקם הגדול הוא לא רציונלי. אבל בסופו של דבר, אם אני אפסיק לעבוד, ואני אכנס לפריז מוחלט, אני אגיע לאותו מצב, אולי קצת פחות, שנהג המונית, אבל אני לא אומר שאני, זה נורא גם, אני לא אומר שלשלוח ילד עם לחם והשוקולד, שחר לבית ספר, להורש, לשני הורים עובדים, זה כזה נורא, אתה יודע, זה, אנחנו גדלנו ככה כילדים, דרך אגב, בשנות
נכון, ה... נכון, ועדיין המונית. זה לא יכול לראות את הרגע.
לצלב בבית לא היה, לפחות, לא היה נקניק בסנדוויץ', היה לחם אחיד ושחר עולה שהייתי ילד, וזה לא היה כזה נורא, בינינו. זה לא היה כזה נורא, גדלנו טוב בדור ההוא שלא היה לו לחם בשקל ונקניק ב-150 שקל לקילו, גדלנו טוב, כי לא היה את הדברים האלה.
גם הקפיצה מקליפות תפוחי אדמה ללחם אחיד וקוטג' היא לא פחות גדולה מהקפיצה מלחם אחיד וקוטג' ללחם מחמצת נקניק יקר וירקות. זאת אומרת, הגאפ, הרווח הוא לא...
אז לכן, עכשיו, ומה שאני אומר שהבן אדם, הכלים שאנחנו רוצים לדבר עליהם עכשיו, בוא נהיה מודע, נבין את מקור החרדה, קרה לא קרה, מדומיין לא מדומיין, נדבר אחר, רצית לדבר גרעין אמת, גרעין אמת לא גרעין אמת, שאצלי גם יש גרעין אמת, הייתה שואה, סתם אני צוחק, בוא נתקדם הלאה, שואה גם יכולה לחזור, ואז בעצם אנחנו מבינים את התוצאה הרגשית, המון המון חרדה, שוב חרדה ברמות גבוהות 70 היא כבר אוטומטית הופכת את זה לפריז, בסדר? כי ככל שהחרדה תגווה יותר, או פריז או איזשהו פייט לא יעיל, יכול להיות או פלייט, אבל ברוב המקרים זה חרדה ממש גבוהה, הבן אדם קופה, הוא לא נכנס למלחמות עולם חרדה ממש גבוהה. ואז בוא נעצור רגע, נבחן את המחשבות, נעשה את העבודה הרגילה שלנו, נזהה איזה מהמחשבות האלה יש בהם אמת ואין להם אמת. המחשבה, הילד שלי ירד באיכות הסמל שלו, המחשבה 100% נכונה, בסדר?
המחשבה... ולכן היא לא שלילית.
היא גם לא שלילית, היא 100% נכונה. אבל היא עושה הרבה חרדה, דרך אגב. המחשבה, אני הורה לא טוב, אני
זו המחשבה שעושה חרדה, זו המחשבה שעושה, או זו המשפחה של המחשבות שעושות חרדה, כי הילד הולך עם סנדוויץ' פחות טוב, פר סי, בלי תוספות, בלי תבלינים, לא עושה חרדה, זה כמו ההבדל בין כאב וסבל. אתה מכיר את הדימוי שלי על זה?
כן, כן. אני קשלתי כהורה, המדינה הזאת זה המקום הכי נורא בעולם, הכל אופר, אז בסופו של דבר יש לנו סט של מחשבות שמתחילות, ואותם אנחנו רוצים לאזן ולבסד, בסדר? תהיה מחשבות שכרגע מייצרות לנו את חלק גדול מהחרדה, ולכן בתוך החרדה יש אמת. הילד, באמת יש שינוי לרעה במצב הכלכלי של המשפחה, שזה לא כיף, לאף אדם. והילד שלי אוכל אוכל פחות איכותי, שזה גם לא כיף לאף אדם. אבל יש גם הרבה, עכשיו, ואז מה התוצאה? עכשיו, ככל שאני אאשים את עצמי יותר, ואלקה את עצמי יותר, רוב הסיכויים, שיתורו שני מנגנונים, או מנגנון הפייט, בסדר? אז אני אצא לחלק עיתונים בבוקר, כדי שזה לא יקרה. ולא בטוח זה גם טוב, כי אם אני לא ישן יותר בכלל בחיים, כי אני אעבוד 3 שעות בחלוקת עיתונים ו-20 שעות במונית, זה לא בהכרח תוצאה מושלמת, בסדר? או שאני פשוט אקפה וימשיך להיות אומלל ומתוסכל, למול זה שאני לא מתחשב את זה, אני לא מצליח לעשות שום דבר, אני לא מצליח לעשות את הגבינה שלי, אני לא עושה כלום. ואז אני
אעבור ממוד של פחד וחשש ודאגה למוד של חרדה ודאגת יתר.
נכון.
ואז אני אעבור מהתנהגות אדפטיבית, משתלמת, כדאית, להתנהגות חסר או התנהגות יתר.
נכון.
והמצב רוח שלי יהיה בעצם.
נכון, נכון, עכשיו, ואז אני כבר לא, אפילו במשפחה הזאת, שאני מתאר הממוצעת, אפשר לעשות גם התייעלות, אתה יודע, אפשר למחזר משכנתה, אפשר, אתה יודע, לפעמים גם יש בתוך המשפחה הורה, או מישהו שיש לו כמה גרושים, אפשר לבקש לנו, תלווה לי בלי ריבית, ובוא נסגור איזושהי הלוואה נורא מציקה, אפשר לעשות גם דברים בתוך ההתנהלות של התייעלות כלכלית, ולהחזיר 500 או 800 שקל לתוך התקציב. ואני לא מה שצריך, אני רק אומר שאפשר לפעול לא באוברדוינג אל מול המטרות שלי, אבל אם אני קופה ונכנס להאשמה אינסופית ולמעגל החרדה ומעגל האומללות והמסכנות, אכלו לי, שתו לי, ואז את זה אני יכול לעצור את העבודה הקוגניטיבית, ואז אני בא באמת לחוגת הקסמים המפורסמת שלנו, והחרדה היא נורא חשובה, כי באמת קרה פה משהו לא טוב למשפחה שלי, יש, מול הציפיות שלי והתכנון שלי. אז אני לא רוצה להוריד את החרדה לאפס ולהגיד הכל בסדר, אז אני רוצה להשתמש בחוגת הקסמים, להוריד את החרדה ל-30-40, ועד לקחת את ההחלטות שלי, כשמשמרות לי את החרדה 30-40, ואז אני יכול להחליט, אני מתייעל, ופה זה כבר מיומנויות, חוזרים לאותה מתנהגות, מיומנות, אני מתייעל, אני מוסיף עוד עבודה, אני מבקש מאשתי לעבוד, לפעמים גם יש ילד פתאום, אני 16-17, שיכול לצאת למלצר ולפרנס את עצמו, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, כדי להכניס עוד כמה גרושים לתא המשפחתי, במסגרת תכנון ולא להרוג אף אחד. ופה התכנון הכלכלי, אל מול שימור הפחד, אל מול הסיטואציה, שהוא בוא נגיד שהוא 30-40, ולמנוע את האידיאולוגיה, בסדר? כי אנחנו בעצם, יש פה איזושהי אידיאולוגיה שאנחנו מייצרים, אותו טורנדו גדול. כי מה שאמרנו, לא יצא מני כלום, אני הורג גרוע, וזה זה בדיוק הטורנדו הגדול, שאנחנו חושבים שם בטורנדו הקטן. באמת יש משבר כלכלי במדינה, המצב הכלכלי שלי לא מזהיר, רמת חיים שלי יורדת, זה הטורנדו הקטן. הטורנדו הגדול, לא יצא מני כלום, אני יורד דפוק, המדינה נוראית, גם ככה הילד שלי מפונק, למה הוא לא מסתדר עם משהו, מסיים את שוקול והוא מתלונן הילד המעצבן הזה, בסדר, וזה כבר, יש לי ילדים דפוקים שלא מבינים.
בוא נחבר את המאזינים שלנו, יש לנו גם פודקאסט שמדבר על הטורנדו הגדול והקטן, אז לא נחדור על הדברים, פשוט חפשו אותם ותקשיבו גם לו.
ולכן בוא נוריד את הטורנדו הגדול, נשאר בתוך הטורנדו הקטן, שזה בעצם התקלה שקרתה לי, ומתוך התקלה שקרתה לי, נבנה בעצם את טבלות הרווח והפסד שלנו, את הטכניקון של פתרון הבעיות שלנו, בסדר? כי יש סט של פתרונות לבעיה שנוצרה, כדי להפחית את הבעיות כמה שאנחנו יכולים, ויכול להיות שלפעמים אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות, כי הנהג מונית הזה כבר עובד גם ככה 16 שעות ביום, ואשתו גם ככה עובדת בחנות שעובדת בחנות הבגדים כבר משרה מלאה, ועוד יש לה גם ילדים קטנים. והוא לא יכול, ואין לו אף אחד שיכול לעזור לו כלכלית סביבו, והוא לא יכול, כי הוא גם ככה עושה את העבודה יפה, ואז הוא משלים עם המצב שלו, אין מול נקודת החלטה, שזה החלופה, ואתה יודע, החיים הכלכליים עוברים ועוברים.
אז גם בנקודה הזו, כאשר אין דרך להגביר את ההכנסות, אם אנחנו נשארים ממוקדים בחרדה הכלכלית, עדיין כנראה שיש דרכי פעולה אדפטיביות יותר מאשר להיכנס לפריז או לפלייט, כי אמרת, כמו שאמרת, אין אפשרויות פייט, ולהיכנס, להתחפר בתוך החרדה. אז אפשר לחשוב על כל מיני דרכים, אפילו דרך הקיצונית של למכור את הבית ולעבור לסחירות ולתת לכסף לעבוד, או לעבור לדירה קטנה יותר, או לצמצם הוצאות בדרך אחרת. הפואנטה פה היא,
אני רוצה להתארה קטנה, אני צריכה שמפריע לך, בכל התנהלות כלכלית חייבים לקחת יועץ כלכלי, בסדר? לא רוצים למכור את הבית, וזה, זה, זה, אנשים יכולים לקחת את הדברים האלה בפייס וליו, וזה מסוכן.
כן, לא, אני, מה שאני מנסה להגיד,
ולהתייעץ על כל תהליך להגיד, יש לו עקרונות, כן.
כן, מה שאני מנסה להגיד זה לא לתת פתרונות, בכלל, כשאנחנו עוסקים בטיפול, אנחנו לא עוסקים במתן פתרונות, אלא רק בשאלת שאלות. בדרך כלל, לכל חרדה, חרדה כלכלית, חרדה חברתית, חרדה בריאות, לכל חרדה, בכל חרדה יש גרעין של אמת. ומה שחשוב הוא לא ליפול לתוכו ולהצדיק את כל, את כל המסביב, את כל החלקים הלא ריאליים. נכון שבחרדה כלכלית, אולי בתקופות כמו אלו, קל יותר להתפתות, להאמין לחרדה. החרדה זה אותו חלק שלא משרת אותי, אותו חלק שהוא השמיכה של האמת.
נכון,
ואיתה אנחנו רוצים לעבוד. אני הרבה פעמים נותן דוגמה מעולמות תוכן אחרים, כדי להקצין את הסיטואציה. אדם יכול לקבל חדשות נוראיות, נניח, נלך למקרה קיצון שלצערנו גם הוא קורה מעת לעת, לא קשור לחרדה כלכלית, אבל רק בשביל להמחיש את הדוגמה, שנותרו לו עוד 6 חודשי חיים. אדם אחד יכול להגיב בצורה אחת, ואדם אחר יכול להגיב בצורה אחרת, ואנחנו צריכים לבחור, או רוצים לבחור, איזה סוג אדם אנחנו רוצים להיות, אל מול הסיטואציה. ואני חושב שזה הרעיון, האמת במחשבות האוטומטיות הרבה פעמים תתקיים באיזשהו חלק, אנחנו לא רוצים להילחם בחלק האמיתי. אנחנו רוצים להתנגד לעיוותי החשיבה ולחלקים הלא אמיתיים בתוך המחשבות האוטומטיות, איפה שיש הכללת יתר, מחשבה רגשית וכן הלאה.
לגמרי.
מתקיימת אמת ושם עיקר הנזק.
לגמרי.
זה, ורוב הכאב שלנו הוא שם.
נכון.
זה? השתתקת.
לא, נראה לי שאנחנו צריכים להתחיל להתקדם לסיכום.
להתקדם לסיכום, כן. אני, תראה, אני חושב שהמסר העיקרי בתוך הדבר הזה הוא, כן, יש בסיס של אמת בחרדה הכלכלית, יש בסיס של אמת בהרבה מאוד חרדות שהרבה מטופלים שלנו מגיעים איתם, ובהרבה דברים שאנחנו חווים בעצמנו. ולא צריך ליפול לשם. אפשר להתייחס לאמת בכבוד ולנקות את כל השאר.
וזה לגמרי נכון. ולעשות בתוך טבלת הרווח וההפסד שלנו, של ההחלטות שלנו, הפעולות שלנו, להתייחס לאמת. כי האמת היא חלק מהמציאות. והרבה פעמים זה היתרונות של החרדה. או הרגע שאנחנו מרגישים שנבוסס על אותו גרעין אמת. אבל הגרעין אמת הזה הוא, ופעם הייתי נותן את התרגיל הזה לטופלים שלי, לקחת גזיר עיתון ולסמן לי מה ההבדל בין ידיעה אמיתית ופרשנות, וזה היה לנו נורא נורא קשה, כי זה, עכשיו 90% מה שכתוב בעיתון זה פרשנויות, זה לא אמת, זה לא ידיעה. ופה לזקק את האמת, את הידיעה עצמה, מתוך בלי לפרשנות שלנו, זה חלק מהעבודה שלנו ב-CBT, זה האומנות של להגיד, הילד הולך...
תרגיל נפלא.
כן, הילד הולך עם סנדוויץ' פחות טוב לבית ספר, אמת. אבל אני הורה לא טוב, פרשנות. בסדר? או הוא יגדל, זה יהרוס לו את החיים, פרשנות. או החברים שלו יצחקו עליו, פרשנות. בסדר? ואז לקחת את ההחלטות שלי לגבי הפעילות שלי, המעשים שלי, שמבוססים על כמה שיותר על העובדות שאני מצליח ללקט, ולא על הפרשנויות שלנו. ותנסו את התרגיל עם העיתון, הוא מאוד מאוד קשה דבר.
נשאר המחיר. הרעיון הוא שגם הפרשנות יכולה להיות נכונה, אף אחד לא אומר שהפרשנות היא בהכרח שקרית. רק שהפרשנויות שלנו את עצמנו הן בדרך כלל רוויות בהכללה, בכל מיני עיוותי חשיבה שהופכים אותם ללא מספיק מדויקות כדי להתייחס אליהם ככזה ראה וקדש.
פרשנות עם אפס עיוותי חשיבה היא פרשנות מאוד יעילה. אז פה אנחנו צריכים לזקק את הפרשנות, אבל אין לנו פרשנות עם אפס עיוותי חשיבה.
בטח לא על עצמנו, על מה שחשוב לנו.
אבל אפשר להתאמן, הילד הולך לבית ספר עם סנדוויץ' פחות טוב, הפרשנות שלי, המצב הכלכלי כרגע מקשה למשפחה שלנו, אנחנו צריכים לעשות מאמץ, אולי להכניס עוד קצת כסף כדי לשפר את איכות הסנדוויץ', אני יכול לעשות, או אנחנו נשלים את זה, שזה המצב, ועוד תקופה מסוימת, הכלכלה תחזור לעצמו.
בינתיים הוא אוכל פחות טעים, אבל יותר בריא.
הוא אוכל יותר טעים במקרה של השוקולד, אבל פחות בריא. ופה, אבל פרשנות, שכשלתי, המקום הזה נורא, אני לא יכול, אין לי מה לעשות, אז זה כבר, יש בכל אחד מהם מיליון עיוותי חשיבה, אני הורה גרוע, המציאות תפוקה, בסדר? אז פה אין לי מה לעשות, שזה משפט שהוא של פריז לגמרי, והוא כולו פרשנות, בטח שיש לך מה לעשות.
חד משמעית.
לעשות. יופי, יופי.
טוב, אז אני מקווה שנתנו קצת אופטימיות במי שקשיב לנו, למרות שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, אנחנו יכולים אולי קצת לשפר את הפרשנות שלנו לגביה.
אנחנו יכולים לשנות את המציאות שלנו על ידי המעשים שלנו, בסדר?
בדיוק. ככל שנשנה את הפרשנות שלנו לגבי המציאות שכבר קרתה, אנחנו יכולים להשפיע על המציאות שתקרה בעוד רגע.
אני אתן דוגמה, יש לי חברה ששכרה דירה בכפר סבא, בקושי עמדה במחיר שלה, והיא החליטה שהיא עוזבת הארץ ועוברת לתאילנד, יש לה דירה בתל אביב שהיא מזכירה אותה, היא שוכרת בתאילנד דירה לא יודע, שליש מחיר מהמחיר בכפר סבא, ורק עם השכר, עודף שכר דירה בכפר סבא חיה שם כמו מלכה, אז היא שינתה את המציאות שלה, לחלוטין, היא יושבת במנות שלהם בתאילנד, בקוסומוי, ולא בכפר סבא יקרה. אז אנחנו משנות גם את המציאות שלנו, בסדר? אבל צריך להיות... עכשיו, לא מזרח לתת טובו, אני לא מציע לכולם לעבור לתאילנד.
לא, אני לגמרי איתך, אני חושב שזה בדיוק... תיארנו בדיוק את המצב, אני לא יכול לשנות את המציאות שקרתה, אבל אם אני אשנה את הפרשנות שלי, ואני אוריד ממנה את עיוותי החשיבה, אני יכול לשנות את המציאות שתקרה מעתה ועל.
נכון, נכון, לשנות את המציאות שלי, נכון, כי אני יכול
להלך... וזה ההישג.
אני, כמו מה שאמרת, אני, יש לי תמיד צעדים לעשות. אני יכול להחליט שאני נוסע שנה, אני יכול להחליט שאני מוכר ילד לעבדות, סתם, סתם, לא אמרתי את זה. טוב, חברים, תודה רבה.
כן, הגענו להומור בעייתי, ואנחנו צריכים לרוץ קדימה, אני אמת כבר בארבע דקות איחור. יגאל, היה לי עונג, וניפגש בשני הבא בעזרת השם.
בעזרת השם, ביי.
להתראות בינתיים.